אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית באייטם הייחודי הכל סביב הכסף. ובפודקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר איתכם על איך לייצר הצלחה פיננסית וכלכלית בחיים שלכם, בין אם אתם שכירים או בעלי עסקים, או שכירים שרוצים לצאת לעצמאות, או עצמאים שרוצים למנף את עצמם כלכלית, אבל לא יודעים איך לייצר את אפיקי ההכנסה החזקים האלה בחיים שלכם, ואת הרווחיות שאתם מחפשים. אנחנו היום הולכים לדבר ובפרקים הבאים על הדברים הכי חשובים שאתם צריכים לדעת בעסקים ובפיננסים. ובנושא של היום, אורן, תמשיך אותי על מה אנחנו הולכים לדבר.
וואו, היום הכנו פרק מטורף לקראת פסח. איך אפשר לא? איך אנחנו יוצאים מעבדות לחירות? מספיק מעניין?
מאוד מעניין.
תשמע, חשבתי על זה.
למי זה מדבר, אגב?
אז מדבר לכל מי שרוצה לייצר לעצמו עוד מקורות הכנסה, להתפתח לעסקים ולא להיות תקוע במקום, זה הפודקאסט.
יאללה.
על זה אנחנו הולכים
לדבר. שזה גם לסחירים שרוצים לתת לעצמאות או לייצר עוד אפיקי הכנסה.
וגם לעסקים שרוצים להתפתח ולייצר לעצמם עוד ועוד מקורות.
מצוין, יאללה. אז בוא נעזור לאנשים לעשות כסף. מוכן? Let's do it. אז יאללה, בוא נפתח בנושא הראשון. אני חושב שאגב, חג החירות, חג הפסח, למה אני כל כך אוהב אותו? כי זה החג שמסמל בעצם את היציאה מהמקום של העבדות, להיות עבדים לפרו במצרים, ולצאת החוצה לחירות של עם סגולה, עם חופשי, עם שיכול בעצם לקיים את העצמאות שלו, אוקיי? אנחנו כל שנה חוגגים גם את חג העצמאות, ואנחנו כל כך דוגלים בעצמאות, כי ההיסטוריה של העם היהודי היא היסטוריה של עם, של עבדים, עם שנושל מהאדמות שלו, עם שרדפו אותו, כל ההיסטוריה, ואנחנו כאילו העם הכי נרדף, הכי מואשם, הכי סנו, וזה רודף אותנו.
כן, כמה אנשים, בכלל היום, עזוב אותך מלפני אלפי שנים, מה קורה היום? כמה אנשים חושבים שהם שולטים באמת בחיים שלהם, כשהם נמצאים במקומות עבודה, כשיש להם בוס מעל הראש שאומר להם מה לעשות?
כן. או שהם כבר בעלי עסקים והם הבוס, אבל מה קורה להם בפועל? הם לא מצליחים להתנהל מול הבנקים, הם לא מצליחים להתנהל מול התזרים, הם לא מצליחים לייצר אפיקי הכנסה נוספים. איך אמרת אתמול, האוגר הזה שרץ במריצה, רץ, 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 הוא עושה עבודה, הוא עובד קשה, אבל שום דבר לא מתקדם. שום דבר לא מתקדם, הוא רץ במקום, וככה נראים הרבה מאוד עסקים שאנחנו בחנו וראינו שהם עובדים מאוד קשה, אבל הם לא מתקדמים. זאת הבעיה. עצמאות אמיתית, בעיניי לפחות, זה בעצם לדעת שכשאתה עושה פעולה, היא גם מקדמת אותך. וככה אתה גם תשמח, אתה תקום בבוקר בשיא האנרגיה, כי אתה, מה אתה יודע? תחשוב שאתה יודע, איזה דבר מיוחד זה, תחשוב על זה רגע, אורן. אם עכשיו היית יכול לצאת לרחוב, למעין סיטואציה, שאתה יכול לגשת לכל בן אדם שאתה רק רוצה, ובשיח קצר איתו, לגרום לו להעביר לך את כמות הכסף שאתה רוצה לחשבון שלך. איזה כיף זה היה.
כן. Okay.
נכון?
היה הרבה כסף.
היה הרבה כסף, נכון? היית יוצא לרחוב בלי הפסקה.
לגמרי.
נכון? אז תראה. אז קודם כל, בוא תתחיל אתה, אני רוצה דווקא, את הנושא הראשון. אני אחר כך אדבר על מה שעכשיו
התחלתי. אני רק אגיד שלפני הפודקאסט הזה, אני ואתה דיברנו, ואני, יש לי את עשרת הדיברות שלי. מה צריך לעשות לעסקים? צמצמת אותי היום לכמה בודדים.
נכון. רציתי להיות תמציתים.
שנהיה תמציתים, וגם נשאיר להם עוד מקום לסקרנות.
נכון.
כי אנחנו הולכים להוציא בקרוב גם מדריך מיוחד לדבר הזה.
יאללה, סגור.
אבל, אז יאללה, בוא נתחיל עם הדבר הראשון, שאנחנו שומעים אותו הרבה בעדים, בהרבה ייעוצים עסקיים, והרבה מקומות מדברים עליו, וזה הדיבר הראשון, להכין תוכנית עסקית. כן, כמה זה נדוש, כמה זה, אבל אין מה לעשות. זה הדבר הראשון שחייבים לעשות בכל עסק ועסק.
בוא נגדיר, כי אתה זוכר שעשיתי את זה בקורס שלי, שעמדתי מול כל הכיתה, גם אתה היית שם,
כן.
ואמרתי לחבר'ה, הם אמרו לי, שחר, מתי בונים תוכנית עסקי? ואני כזה אומר להם, חבר'ה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
כן.
ואז אומרים לי, רגע, אבל זאת לא תוכנית עסקי. ואני כזה, כן? מעניין שאתם אומרים את זה לי, שאני בונה תוכנית עסקיות כל הזמן. אז מה זה תוכנית עסקית? ואף אחד לא ידע לענות, אתה זוכר?
כן.
אוקיי.
תשמע, אני ראיתי המון תוכניות עסקיות בחיי, וחייב להגיד לך שלפני שבונים תוכנית עסקית, צריך להבין מה מטרת התוכנית העסקית. זאת אומרת, אם אני מכין תוכנית עסקית עכשיו לגיוס מימון, זה לא אותה תוכנית עסקית שאני מכין לפתיחה של עסק חדש.
שונה לגמרי, 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 לגמרי. זה כמו לתכנן טרקטור או לתכנן תוכנית לבניין 8 קומות, לא קשור בכלל.
בדיוק. אז אני, עכשיו אנחנו פה ביחד, אז אני אתן את הצד הפיננסי, כן. אתה תיתן את הצד העסקי, יאללה. איך זה נראה. מדהים. אבל בוא נתחיל קודם כל, זה צריך להיות קודם כל בצד העסקי. Mm-hmm. מסכים איתי? זאת אומרת, קודם כן. כל צריך את הרעיון.
אמת, את החזון, את
הוויז'ן. את הוויז'ן, ואז להוריד אותו גם לכיוון המספרים, ולראות שהרעיון הזה עושה לנו שכל.
שהמתמטיקה מסתדרת.
בדיוק, שיש נכון. לנו מה שנקרא כדאיות כלכלית. או. ואני חייב להגיד לך שהמון עסקים שאני רואה, לא עשו את הדבר הזה, ואז מה שקורה, הם מתחילים לרוץ כמו האוגר.
כן, הם חושבים שהם מייצרים לעצמם עצמאות, בזמן שהם בונים לעצמם
כלא. כי הם שורפים הרבה אנרגיה, אבל כן. האנרגיה הזאת נשרפת, היא לא הולכת כן. לשום מקום.
כן.
ואתה יודע, הם אומרים, יהיה בסדר כזה. אתה מכיר את הישראלים של יהיה בסדר? יש, אנחנו חולים בזה הרבה.
כן. פעם, סליחה שאני רוצה, המרצה שלי בהנדסה אמר לי, שאנחנו, העם היחידי שקונה מוצר, הוא לא קורא את האלון ואת המדריך של איך לתפעל אותו. הוא מתחיל לחוץ על כפתורים כדי לראות אם אנחנו העם היחידי שעושה את זה.
כן.
אז ככה גם בעסקים, מדהים, אוקיי?
אז בוא, קודם כל בוא נדבר על התוכנית העסקית, מה אנחנו עושים בוויז'ן, ומה אנחנו מתכננים, מה הרעיון, מה המוצר, ואחר כך בוא נוריד אותו לכיוון המספרים, mm-hmm. ונכין איזו תוכנית, בוא נגיד, לטווח הקרוב, וגם לטווח היותר רחוק. איך אנחנו יאללה. רואים את העסק הזה.
יאללה.
כי מה שקורה בעסקים, זה שאם אתה מייצר תמונה לחודשיים, שלושה הקרובים, אז התמונה הזאת בדרך כלל, היא לא נראה טוב. ומי מי שגורם לה להיראות טוב, הוא כנראה לא מבין בעסקים. כי עסקים תמיד לוקח להם זמן...
לצבור תאוצה.
לצבור תאוצה, ובכלל להיבנות ולהתחיל להתגלגל.
כן.
לכן, כשאנחנו מגיעים לבנייה הזה של העסק, אנחנו חייבים אני מכניס פה עוד דיבר ככה בסוגריים, למרות שאמרנו שלא נדבר עליו, וזה הקרית הביטחון. זאת אומרת, איך אתה נכנס לעסק? האם יש לך מספיק קרית ביטחון שתממן לך את ההון החוזר שנדרש לך לטובת העסק, או לא? אם אתה מגיע לעסק הזה לחוץ כלכלית, אתה תהיה עסוק במה שנקרא...
בהישרדות.
הישרדות, נכון. ולא בצמיחה. ואנחנו כאנשי עסקים אוהבים להסתכל תמיד על צמיחה. בסדר? זה שאתה רוצה לייצר לעצמך עוד ועוד ועוד מקורות הכנסה, זה כי אתה במוד של צמיחה, בדרייב של צמיחה ובדרייב של להשיג עוד ועוד דברים. ואם אתה נמצא בדרייב כזה של סטדי, אתה לא תגיע לשום מקום.
אז בוא דבר תכלס, איך אנחנו מתחילים? אוקיי, אנשים מתים לדעת, אני משוכנע.
איך מתחילים?
כן.
בוא נתחיל ברעיון. מה הרעיון?
מדהים.
בוא נכתוב אותו.
אז קודם כל, הדבר הראשון שצריך לעשות, לפני אגב, שגם אם אתם שכירים ואתם מתים לצאת לעצמאות, או שאתם עצמאים ואתם מתים לפרוץ לרמה הבאה שלכם, אז קודם כל, לפני שאתם בכלל עושים איזשהו צעד שונה, אל תעשו שום דבר שונה לפני שאתם מתכננים, אוקיי? כי עדיף מה שאתם כרגע נמצאים עליו בקונטרול, גם אם זה לא 100%, אבל אתם בשליטה על זה, מאשר לזרוק הכל, לשרוף את הספינות, כמו שכל מיני אנשים אומרים, ולהתחיל משהו שאתם אפילו לא יודעים מה רמת השליטה שלכם עליו. עכשיו, אנחנו מדברים פה על לעשות את הדברים בצורה שהיא מאוד מאוד אחראית, אוקיי? אחרי שאמרתי את זה, כשאני מדבר על חזון, אני מדבר על משהו שגם אם אתם עדיין לא יודעים איך להגיע אליו, זה חייב להיות חזון שמרגש אתכם.
מדויק.
משהו שאתם אומרים, בונה, זאת מטרה ששווה לי להתאבד עליה, אבל לא להתאבד. זה בדיוק הנקודה. לעשות את זה חכם ואחראי. אבל שאם משהו משתבש, אתם עדיין תעשו הכל כדי שזה יעבוד. ככה מציבים חזון. אם הוא לא מרגש אתכם, וזה לא משהו שאתם אומרים, טוב, וואו, זה מטורף אם אני אשיג את זה. אחרי שאני אשיג את זה, אני יכול למות בשקט, כנראה שזאת לא המטרה שאתם צריכים. אוקיי? כי עסקים מלאים באתגרים, וצריך להסתכל על הפן המנטלי, אין מה לעשות. כן. כי יש פה המון פן נפשי ומנטלי. זאת, אגב, לדעתי, הסיבה העיקרית ללמה אנשים עוצרים.
אני חייב להגיד לך, לפני בערך שנה ראיינתי טייקון, אלי אל עזרה. בסדר? כן. הוא הבעלים של חברת הביטוח הכשרה, קבוצת אלבר, בן אדם ששווה מיליארדים.
נכון.
ואני שאלתי אותו גם מה הסודות, מה זה. והדבר הראשון שהוא אמר לי זה חזון. אורן, תיצור לעצמך חזון. לא בטוח שאתה תדע איך להגיע אליו.
כן.
אתה תצייר, אבל את התמונה, יכול להיות שאתה תגיע קרוב אליו, יכול להיות שאתה תגיע רחוק ממנו,
כן.
אבל אתה תהיה איפשהו על התוואי,
כן.
וזאת בדיוק, התוואי זה בדיוק התוכנית העסקית שאתה צריך ליצור לאיך להגיע לחזון הזה. Mm-hmm. גם אם אתה לא בטוח שאתה יודע את הדרך, אתה צריך ליצור איזשהו דרך ראשונית, שאיתה אתה הולך, ואיתה אתה זורם, עד שאתה מגיע לפחות ליעדים שהם ראויים, ואתה מאושר מהם ומבסוט מהם.
מדהים.
בסדר?
כן. אז הדבר הראשון בדרך שלכם למטרה, לתוכנית העסקית, זה קודם כל לכתוב את החזון שלכם. אז בואו אני אספר לכם לדוגמה מה החזון שלי, אני חושב שזה ייתן להם אחלה של אינדיקציה. עכשיו תראו, החזון, אני רק אתן קצת כללי אצבע, חייב להיות משהו שהוא גדול מהחיים, הוא גדול מכם, הוא גדול מהיכולות שלכם, והוא גדול ממה שאנשים חושבים שאפשרי. אז זה חזון. למה? כי שוב, יש חזון ויש חזון. יש חזון קטן שלא ירגש אתכם יותר מדי, זה כמו לנסוע עם מעט מאוד דלק במיכל, ובסוף תגיעו למקום שאולי אתם רוצים, אולי זה המרחק שרציתם לעבור, אולי לא, אולי זה כן היד, אולי לא. כשאני מדבר על חזון גדול, אני מדבר על למלא את המצבר של המיכל דלק בכמה שיותר דלק, כדי שתוכלו לנסוע אין סוף זמן. לכן החזון חייב להיות גדול ומרגש, ומשהו שהוא גדול מכם. כי תאמינו או לא, אבל אנחנו הרבה יותר מחויבים לסביבה שלנו, ולמטרות שאנחנו רוצים להשיג שקשורות בסביבה שלנו, מאשר לעצמנו. הרבה פעמים אנחנו נעדיף לעבוד קשה עבור מישהו אחר, מאשר עבור עצמנו. אנחנו כן ניתן יותר דין וחשבון לבוס בעבודה, מאשר ניתן דין וחשבון לתשוקות העמוקות שלנו, של מה שאנחנו באמת רוצים. המחויבות הסביבתית היא חזקה יותר. לכן כשאתם מציבים חזון, הכלל אצבע הראשון, הוא להציב מטרה שהיא גדולה מכם, והיא לא קשורה רק בכם. אז איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל תבחנו את העולם ותסתכלו עליו כמו מדענים שעכשיו בודקים איפה יש בעיות, אוקיי? הנטייה ללכת למקום ששם כבר הכל עובד והכל פתור, זאת נטייה לא נכונה. יכול להיות שזה קורץ יותר, אבל זאת נטייה לא נכונה. כי אז אין לכם יותר מדי ערך להוסיף. אנחנו רוצים ללכת למקום שיש בו בעיות, אוקיי? אנחנו צריכים להיות מספיק אמיתיים עם עצמנו כדי לדעת להגיד מה מוצא חן בעיניי בעולם ומה לא מוצא חן בעיניי בעולם. מה הייתי יכול, אם הייתי יכול לשנות והיה לי דג שלוש משאלות והייתי יכול לבקש ממנו לשנות את זה, מה הייתי משנה? אוקיי? זאת שאלה שיכולה מאוד לעזור לכם למצוא את החזון. אני לדוגמה, תן את הדוגמה שלי. אני עוד בגיל 10 סבלתי מזה ממערכת החינוך שאנסה אותי לשבת בכיתה ואנסה אותי לקחת ריטלין ואנסה אותי לעשות דברים בניגוד לרצוני. כבר אז אני זוכר שהבטחתי לעצמי שאני לא אלך בדרך של כולם, שאני תמיד אשאיר את החריץ הזה של הפתח, של הדלת פתוח, ששם אני אצטרך יום אחד לעשות U-turn, אני אוכל לעשות אותו. אני זוכר שהבטחתי לעצמי, אני הצלחתי להגן לעצמי פתח בריחה מהמטריקס, מה שנקרא. ומה שקרה מאז, זאת אומרת, זה שהשתלשלו הדברים בצורה כזו, שלמדתי הנדסת חשמל, סיימתי בהצטיינות, הגעתי לעבוד בהייטק באינטל, ופתאום קלטתי שאני עבד, ממש כמו במצרים, רק שמסממים אותי עם מזכורת יפה, זה הכל, זה ההבדל. אבל עדיין אני לא עושה את מה שאני באמת רוצה, ואני עדיין עובד שעות שאני לא רוצה, ועדיין אני נותן דין וחשבון לבוס שאני לא סובל, ועדיין אני בסביבה שאנשים אפורים ומרובעים שלא מבינים אותי, ועדיין אני אסער לעזאזל, ועדיין אני ההיפראקטיבי שעם כל הציונים והכל, עדיין זה שמסתכלים עליו, כי כאילו הוא לא תקין. ואני אומר לעצמי, מה זה שהוא פה חייב להשתנות. אני לקחתי על עצמי מטרה, משימה גדולה, אמרתי לעצמי, אני הולך לשנות את השפה והתרבות במדינת ישראל, ואחר כך גם בעולם, לגבי מה נכון בשבילך, מהי באמת הצלחה. זאת אומרת, אני החלטתי שאני הולך לעזור לאנשים, לבנות את ההצלחה שלהם, כל אחד בדרכו שלו, ולהפוך להיות בעצם מעצמה במקום הזה. אוקיי? כי אני מאמין שאין אמת אחת. אני מאמין שאין אמת אחת. משרד החינוך הוא לא האמת היחידה. לעשות תואר זאת לא הדרך היחידה להצלחה, ולמען האמת כולם כבר מבינים שזאת הדרך ללא להצליח. אוקיי? ואני החלטתי שאני אהיה המקום הזה שנותן את הידע, הכלים והמיומנויות לאנשים, המפת הדרכים, שמחפשים לסלול את הדרך שלהם ולהפסיק את הרעשים וההשפעות הסביבתיות שכל הזמן מסיחות את דעתם מהקול הפנימי הזה שלהם. אני בעצם רוצה לעזור במילים אחרות, בקצרה, לאנשים לפרוץ את תקרת הזכוכית ולצאת מהמטריקס הזה, מההשפעה, מההיפנוזה הסביבתית, שכל אחד יהיה בעצם מנהיג, לידר, שישנה פה את העולם, ויבוא לפתור פה בעיות, אוקיי? אני מאמין שרוב הבעיות בעולם נוצרות, כי לא מספיק אנשים ניגשו לפתור אותן. ואני רוצה לעזור לאנשים לפתור בעיות. זה הוויז'ן הגדול שלי, אוקיי? וממש הוא כתוב על דף, ככה במילים האלה, כמו שאני מספר לכם את זה כאן. כתוב על דף עוד יותר מפורט, אוקיי? ואני ממש מסביר איפה אני רוצה שזה יקרה, כמה אני רוצה שזה יקרה, עם מי אני רוצה שזה יקרה, מי האנשים שיהיו סביבי. ממש, לפרטי פרטים. אני מדמיין את זה כאילו אני כבר שם. אני גם כותב את זה כאילו אני כבר שם. וכך אני בעצם מציב מטרה. ואז כשלא משנה איזה קושי יש מול הבנק, מול הלקוח, מול הספק, מול השותף, מול לא יודע, כל מיני גורמים, עדיין זה עדיין שווה את המטרה. הכל שווה את המטרה. Mm-hmm. אוקיי? המטרה מקדשת את האמצעים. אוקיי? וזה, ותאמינו לא, אבל לפעמים זה יתפוס אתכם ברגעים הכי חלשים שלכם, ואז אתם תזכרו בחזון הגדול, בלמה הפנימי הגדול הזה, ואתם תגידו, שום דבר. אני יוצא לדרך כי אני חייב לעשות את זה. זה כבר לא קשור אליי, זה לא קשור לתחושות שלי, זה קשור לזה שזאת החובה שלי. וזה צריך לקרות בלי להתחשב באיך אני מרגיש ואיך קמתי בבוקר. כי ככה זה כשהמטרה היא גדולה ממך. זה הטיפ שלי לגבי איך להציב חזון.
לגמרי. אז אם נוריד את זה לתוכנית העסקית, דבר ראשון שאנחנו עושים זה חזון.
חזון.
אחר כך כמובן איך אנחנו מגשימים את החזון הזה, מה המטרות שאנחנו עטתי יעדים לצורך העניין של החזון.
או, אז זה השלב השני. אחרי שהצבנו יעד.
אחרי שהצבנו את החזון, את המקרו הגדול, עכשיו אנחנו יורדים במיקרו למטרות ביניים שלנו. כן. מה אנחנו רוצים
לעשות. גנטים להסיע. בשפה המקצועית של העסקים.
כן, גנטים זה הלוחות הזמנים.
יעדים, משימות.
אנחנו שמים יעדים, משימות. ואז גם בודקים את כל הבדיקת כדאיות כלכלית, מה שהתחלנו לגעת מקודם. כשאנחנו רוצים להבין איך התזרים שלנו ייראה בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע.
איך אבל הם ידעו, אורן, אתה מניסיונך, אוקיי? לי יש תשובה, אני רוצה לשמוע אותך. איך הם ידעו שהם בעצם בדרך הנכונה? כי להציב חזון, סליחה על המילים, אבל כל אידיוט יכול. אני אומר לך את האמת. אבל להציב את הדרך הנכונה, את תוכנית הפעולה הנכונה, זה לא כל אחד יודע. כי פה דרושה נוסחה מנצחת, משהו שהוא ברור.
אז אני יש לי כלל מאוד ברור לדברים שאני לא יודע.
מה הכלל?
גלגל הצלה.
גלגל
הצלה. זאת אומרת, אני רוצה לראות מישהו שהוא בינדר דנדט, ולקחת ממנו את הידע.
שעשה את זה, שיודע.
רוב העסקים שאנשים ייכנסו אליהם, בדרך כלל זה יהיו עסקים שכבר קיימים. זאת אומרת, יש בטוח כאלה בעולם, אם לא פה אז בעולם, ואנחנו יכולים ללמוד את הידע מהם, לקחת את הידע מהם, לחסוך לנו המון המון טעויות בדרך,
okay.
ולהוריד לקרקע את כל, את כל הדבר הזה.
אבל יש אנשים שיגידו, כן, אבל עולה כסף, ייעוצים. מה, אני אשקיע כסף? כאילו, אם הכסף לא יעבוד, אם זה ילך לפח,
אז מה אתה מעדיף לעשות את זה לבד, כשאתה לא יודע ואין לך מושג, או עם מישהו שעשה את זה ואתה רואה גם שהוא עשה את זה, וללכת איתו יד ביד, והוא יוביל אותך לדרך. תגיד לי אתה, מה עדיף? האם עדיף לך
okay.
לעצור אז, את כל החיים שלך, בוא... להיכנס לאיזשהו עסק שאתה לא מכיר, לא יודע, יש לך רק חלומות בהקיץ כאלה, שעדיין אתה לא יודע להוריד אותם לקרקע, או ללכת יד ביד עם מישהו שיקח אותך, למקומות שהוא כבר היה בהם, ויחסוך לך את הטעויות שהוא עשה. Mm-hmm. תגיד לי אתה, מה עדיף?
כן, אז זה עניין של כדאיות, בדיוק כמו שאתה אומר, כי אם אני קולט אותך נכון, מה שאתה בעצם אומר לי פה, זה שיש לשלם את המחיר של לקחת ייעוץ, יש לשלם את המחיר של להתפתח וללמוד, ויש לשלם את המחיר של לא להתפתח וללמוד.
בוא נדבר על זה במונחים אחרים קצת. כשאתה פותח עסק, אתה צריך לדעת גם לפתוח את הכיס. אין מה לעשות. כי על העסק שלך אתה תצטרך להוציא כסף. זה יכול להיות בייעוץ, זה יכול להיות בשיווק, זה יכול להיות במחירות, זה יכול להיות במיתוג, זה יכול להיות בפיננסים, זה יכול להיות בכל מחלקה בעסק. אתה תצטרך לדעת לפתוח את הכיס. ואתה צריך להבין שכל פעולה שאתה עושה, ואתה צריך לשקול כמובן את הפעולות שלך ולראות שאתה עושה את ההחלטות הנכונות, אבל בהנחה וקיבלת החלטות בצורה שקולה ונכונה, כל השקעה שלך בעסק אמורה להניב לך חזרה תזרימים בסופו של דבר. זה לא כמו שכיר שבא לעבודה עכשיו ושם ועובד 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 והוא בסוף החודש רואה את המשכורת שלו. לא. כן. בעסקים זה יכול לקחת גם חודשים, זה יכול לקחת שבועות וזה יכול לקחת גם שנים עד שאתה תבנה את המותג שלך שהוא יהיה מספיק חזק שאתה תוכל למכור ככה.
כן. מדהים. אז תראה, בוא נשים את זה בפרספקטיבה רגע, כי יש פה פער במיינדסט בין שכירים לעצמאים, וכדי לסגור על הפער, כדי להפוך בעצם משכיר לעצמאי, או כדי לצאת לעצמאות אמיתית, ולהפסיק להתנהג כשכיר גם כשאתה עצמאי, אני רואה את זה הרבה אצל עסקים, כן? הם עסקים, והם עדיין במיינדסט של שכירים, והם לא מבינים למה הם לא מתקדמים. אז בואו נבין שנייה את ההבדלים בחשיבה, כי יש פה פערים עצומים בחשיבה, וזה עניין של מיינדסט, לפני הכל. תראו, דבר ראשון, שכיר, מישהו כבר בא ובנה לו את העסק מלפני שהוא הגיע, יכול להיות לפני שהוא אפילו נולד. יש כבר מבנה, יש כבר פעילות, יש כבר מוצרים ושירות ואנשי מחירות וכל המסביב ואנשי שיווק וכל מה שצריך לקרות כדי שיהיה בעסק הזה, מה? סחר חליפין, נכון? משהו שהעסק הזה מייצר עם איזשהו ערך כלפי מישהו שהוא נותן לו את הערך הזה, ומישהו שמשלם עבור הערך הזה. ונוצר פה, הפעילות כבר נוצרת. אתה בא ואתה בעצם ממלא מקום. כשכיר אתה בא ואתה ממלא משבצת, מישהו הכין את המשבצת, מישהו הכין את התפקיד, מישהו בנה את כל התשתית הזאת מסביבך. ואז כשאתה מגיע, אתה באמת לא צריך לקחת אחריות על שום דבר מהדברים האלה. כי אף אחד לא מצפה ממך לקחת אחריות על הדברים האלה. וזאת גם הסיבה ללמה משלמים לך שכר מינימום. כי אתה לא חייב לדאוג לשום דבר, חוץ מאשר לתפקיד הזה הקטן, שהוא בורג בתוך מערכת אחת גדולה, מלאה במנגנונים וגלגלי שיניים. יפה. אז אתה כשכיר מגיע בעצם למקום, ובאמת שם אין שום ציפייה ממך לא להשקיע על עצמך, לא להשקיע על העסק, לא להשקיע על שום דבר שמפתח לך את העסק, או בונה לך את העסק, או שאתה צריך בכלל לקחת סיכון על משהו. ואתה כשכיר נהנה בעצם מזה שאתה לא לוקח את כל זה עליך, ממשכורת קבועה כל חודש.
כי מישהו אחר משקיע עליך.
כי מישהו אחר לוקח את הסיכונים האלה, ומישהו אחר עשה את ההשקעות האלה, ומישהו אחר בנה את התשתית הזאת.
ומישהו אחר נהנה.
ומישהו אחר נהנה.
מהרווחים.
מהרווחים. אבל הוא גם לוקח עליו את הסיכונים. חשוב לדעת, חשוב להגיד את זה. יפה. עכשיו, מה זה סיכון? בוא נדבר על מה זה סיכון. סיכון, אוקיי, סיכון יכול להיות גם מנוהל, אוקיי? יש סיכונים שהם לא מנוהלים, ואז זה נקרא טיפשות. אבל יש סיכון שהוא גם מנוהל, ואז זה נקרא מה? מומחיות, נכון? ההבדל בין סיכון לא מנוהל לסיכון מנוהל, זה ההבדל בין טיפשות לבין מומחיות. זה הכל, אוקיי. אז אם אתם בעלי ידע, ואתם פועלים כעצמאיים, עכשיו אני לוקח את הצד השני, עצמאיים, זה אנשים שאחראים בעצם על הכל. הכל. לא רק שהם אחראים על העסק שלהם, ולא רק שהם אחראים על השיווק שלו, ולא רק שהם אחראים על המחירות שלו, ולא רק שהם אחראים על הפעילות ועל השירות שלו, ולא רק שהם אחראים על הפיננסים, ועל המשפטי, ועל כל החלקים והמנגנונים של העסק, לא רק שהם אחראים על המשימות, ועל העובדים, ועל הספקים, לא רק שהם אחראים על הכל, הם גם אפילו אחראים על להבין מה קורה בעולם, ברמת המשק, איזה שינויים יש, האם יש שירותים אחרים או סקרי שוק שיכולים להצביע לי על שינוי שעכשיו אולי כדאי לעשות, כי פתאום מתחרה, פתאום נכנס לשוק. אתם כל הזמן צריכים להיות באחריות ובאלף עיניים על הדברים, כעצמאים. כי שם בעצם אתם חייבים לדעת מה קורה, אתם צריכים להיות באוריינטציה של מה קורה סביבכם. ככה אתם לא עיוורים במרחב, וככה אתם יכולים לקבל החלטות נכונות, וככה אתם יכולים לייצר צמיחה ולבנות את עצמכם. ונדרש מכם פה בעצם, בגלל שזה דורש מכם הרבה יותר, נדרש מכם להשקיע בעצמכם הרבה יותר. כי אם אין לכם את הידע ואת המיומנויות האלה, אתם חייבים אותם כדי להצליח, אוקיי? אם אני עכשיו אתחיל לנסוע ברכב, ואני לא עשיתי שיעורי נהיגה מעולם, ולא עשיתי אפילו התנסות קטנה, אפילו לא עם חברים במגרש חנייה, אז מה יקרה? אני כנראה, אם אני עכשיו יחץ פול גז, אני אתקע בקיר ואני אעשה תאונה, נכון? כי אין לי את המיומנות. אז מה אני עושה? אני לא עושה את זה ככה. אני לוקח מורה, אני בונה את המיומנויות שלי, אני בונה את הידע ואת היכולות שלי. אני גם שם אותו בבקרה עליי, שיראה שאני לא עושה שום דבר לא נכון. וככה, לאט לאט, אני מתקדם עד שמה, אני עושה טסט, ורק אחרי הטסט, יש טסט גם פנימי, ואז יש טסט אמיתי, ורק אז אני יוצא לכביש, ועדיין אני לא מרגיש ביטחון. עדיין אני מרגיש שאני לא יודע לנהוג, נכון? מתי אני מרגיש שאני יודע לנהוג? אחרי זה שנה, שנתיים על הכביש.
בדיוק.
יפה. אבל אתה יודע למה? הסטטיסטיקה מראה, מפחידה הסטטיסטיקה, מראה ש-80% מהעסקים בישראל נסגרים בפרק זמן של אחרי 5 שנים, מהרגע שנפתחו. זה הסטטיסטיקה מראה. מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפילו הנתון פחות טוב, אגב, הוא בערך 85 לפי מה שאני ראיתי. אז אם הסטטיסטיקה מראה, ומוכיחה אגב, מאמתת את מה שאני אומר פה, אני חושב שזה המקום של אנשים לבוא ולהגיד, אני לוקח אחריות על הצמיחה האישית שלי, וכדי לצמוח, אני צריך ללכת למישהו שכבר צמח. זאת אומרת, זה רק ההיגיון הבריא יודע להגיד פה, ולא צריך להיות גאון בשביל לדעת להגיד את זה, אוקיי? אז למה כל כך הרבה אנשים לא מבינים או לא רואים? אני אגיד לך למה. כי מעבר להיגיון, יש בעצם את המיינדסט ואת היכולת שלך לראות את המציאות כפי שהיא. אם כל החיים הרגילו אותך לראות מציאות אחרת, זה נקרא fake environment בשפה המקצועית. אם כל החיים הרגילו אותך לחשוב שאתה נכנס למקום עבודה, לא צריך להשקיע כלום, עובד, מקבל כסף והולך, ועם הידע והכלים האלה אתה יוצא לעולם העצמאי, הנה למה נתקעת בקיר ועשית תאונה. הנה למה העסק נסגר, הנה למה התרסקת, הנה למה אחרי זה אתה בא ואתה אומר, לא מבין למה לא עבד לי. למה? כי אף אחד לא נתן לך את הכלים, זה למה. ואתה ניסית לנצח בקרב עם שתי ידיים קשורות מאחורי הגב, זה למה. אוקיי, יאללה, תמשיך.
אני חייב רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, כן. שמעתי אותך ברצף של הדיבור והכל,
כן.
ודיברת פה על כל כך הרבה מיומנויות של ניהול, כן. שבן אדם צריך כדי להרים עסק.
נכון.
ואז אני אומר, רגע, האזרח הפשוט שמסתכל עלינו ואומר, רגע, שחר, זה כזה כאב ראש, זה שווה את זה?
לא
מה,
יודע.
מה אתה אומר?
תראה.
אני יכול להגיד לך מה אני חושב.
שאלה טובה.
אני יכול להגיד לך מה אני חושב. אני חושב שבן אדם, אתה יודע, שהוא מה שנקרא walking dead, שמעתי פעם את ערן שטרן אומר את זה, אני כן. אוהב את הביטוי הזה. זאת אומרת, הוא הולך במקום כזה, והוא לא אוהב את מה שהוא עושה, והוא חי באיזשהו מקום שהוא לא מגשים את עצמו, והוא חושב שהוא יכול יותר, והוא כל הזמן אומר, מה אם ומה אם ומה אם, ואם הייתי ככה ואם הייתי ככה.
בוא נתן לך תשובה.
לחיים כאלה פחות טובים. ורגע, אני אומר רגע מהצד השני, ששנינו בעלי עסקים, ברגע שנגעת בהצלחה, זה הופך להיות ממכר.
כן. יש לי תשובה מאוד טובה לשאלה שאתה שאלת. אני שמעתי ציטוט מדויק לשאלה שלך. אדמונד דנטז אמר, There is neither happiness nor misery in the world. There is only comparison of one state with another. Nothing more. במילים אחרות, בעברית, צרכה, מה שנקרא, אין דבר כזה בעולם שמחה או עצבות. בעצם, העולם עובד על ההשוואה בין המצב הקיים למצב שאתה כבר הכרת מלפני כן. אז לשאלתך, תראה, זה כואב לומר, כן? אבל בן אדם שנולד באפריקה, בתנאים תת תנאים, הוא לא אומר, איזה בס, אני לא מיליארדר. הוא לא יודע מה זה מיליארדר בכלל. הוא עצם זה שהוא בחיים, הוא אומר תודה, כי החבר שלו מת ממלריה דקה לפני. אז שם הוא מאושר. מה הבעיה? היום אנחנו חיים במציאות שכולם רואים הכל. ההצלחה זה לא נסתר כמו פעם, שאתה ראית, רואה מישהו מצליח, לא היית מבין בכלל מה זה, כי זה לא היה משהו שבטווח שלך בכלל. היום, בגלל האינטרנט והרשתות החברתיות, והעולם הפך להיות כל כך מרושת ומקושר, אתה יכול לראות היום ילד בן 18, קח את דוגמה את ניתאי, יכול להיות ילד בן 18, עושה מזכורות, כמו של בן אדם שעבד 50 שנה, בהייטק, בתעשיות רפאל והתעשייה האווירית והייטק הכי גבוהות, והוא למד כל החיים וקראת התחת, בזמן שילד בן 18 עובר אותו בהכנסות. אז אתה מבין, אז לאנשים היום יש בעצם קנה מידה להשוואה שלא היה פעם. הקנה מידה הזה לא היה פעם. וזה מה שהופך להיות אנשים לאומללים. עכשיו, מאלה הם היו עיוורים כמו פעם, ולא היו רואים הצלחות של אנשים אחרים. בסדר, הייתי אומר לך, אתה יודע מה, אתה צודק, שישארו שם, הם לא יודעים שקשה להם. הם חושבים שזה ככה צריך להיות. שיעבדו, בסדר, הנה, הם לא יודעים משהו אחר. מה הבעיה? שהם יודעים שיש משהו אחר. הידיעה הורגת אותם. והידיעה שיש אנשים פחות טובים ופחות מוכשרים מהם, שהצליחו איפה שהם יודעים שהם מסוגלים, ואיפה שהם הכי רוצים. אבל הסביבה שלהם אומרת להם, אתה לא תצליח. אבל המורה מהתיכון אמר, עזוב אותך העסק, אתה טיפול. והחבר שלהם אמר, עזוב, אתה חי בסרט, מי נראה לך שאתה? והסביבה רק מדקת ומורידה. ואז בא בן אדם כזה ואומר, אבל אני כל כך רוצה יותר, אני אפילו לא יודע איך להתחיל.
נוצר לו פער כזה, בינו לבין עצמו.
פער בין המצוי.
שהוא לא יודע, בדיוק, בין המצוי לרצוי.
פער שהוא לא יודע איך לסגור.
הוא לא יודע איך לסגור אותו.
זה מאוד מתסכל.
וזה מאוד מתסכל. מאוד, 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 מאוד.
אני זוכר את עצמי, זה מאוד מתסכל. אוקיי. אז זה, אם אתה שואל אותי, למה אני חושב שזה ככה?
טוב, אז יאללה, אז בנינו תוכנית עסקית, שמנו גם את המספרים, ראינו את התזרים, עשה לנו שכל מבחינת הכדאיות הכלכלית.
אגב, אתה שאלת גם עוד משהו, אמרת, תגיד, זה שווה את זה? אני זוכר שאמרת, זה שווה את זה? לא יודע, מה זה שווה את זה? תראו חבר'ה, יש אנשים שיגידו שזה לא שווה את זה, אני אומר לכם את האמת. יש כאלה שיגידו, מה, לבנות עכשיו עסק וזה? לא בא לי את כל הכאב ראש, לא בא לי לעבוד קשה. אז בסדר, להם זה לא שווה את זה. אבל מי שמרגיש שכל יום שהוא עובר, הוא ממש כבר לא יכול יותר. המחשבות הורגות אותו, הוא קם בלי אנרגיה, הוא שונא את החיים שלו, הוא לא אוהב את מה שהוא רואה. לא יודע, הוא לא מסתדר כלכלית, הוא בפחד כל פעם שקורה משהו בעולם, כי הוא לא יודע לקחת שליטה. והוא מרגיש חסר אונים, אז אתם האנשים שצריכים לעשות שינוי. אתם האנשים שחייבים לעשות שינוי, כי אתם בחיים לא תהיו מרוצים. ואם אתם תמותו לא מרוצים, אתם גם לא תסלחו לעצמכם אחר כך. יש מחקר שעשו בהווארד, שאנשים שהלכו לעולמם בסביבות גיל 90, ראינו הרבה אנשים מכל מיני מקומות בעולם, לא מקום אחד. ואתה יודע מה הדבר הכי גורף היה? זאת אומרת, שהם כולם אמרו פה אחד, הם כולם הצטערו על מה שהם רצו לעשות ולא עשו בחיים.
כן.
אף אחד לא דיבר על מה שהוא עשה ואת אף אחד.
זה הפער.
אתה מבין?
זה הפער, וקשה להגיע לפער הזה בגיל מאוד מבוגר.
אבל אני אומר, למה להגיע לגיל 90 שאתה כבר לא יכול לתקן? ורק אז, אחרי שפתאום התעוררת מהמטריקס, כי אתה שנייה לפני המוות, למה רק אז להגיד, אוי שיט, הייתי צריך לעשות... אבל אתה עכשיו כבר לא יכול. זה בס הזה להבין את זה בגיל 90 שאתה כבר לא יכול? שמע, אני זה הפחד הכי גדול שלי. אתה מבין? אתה רואה אותי כל יום פורץ גבולות, נכון?
כן.
כי אני זה הפחד הכי גדול שלי. כל בוקר אני מזכיר את זה לעצמי. אתה מבין? אני צחצח שיניים, אומר לי, פאק, אין לי זמן. זה כל בוקר קורה לי. אתה מבין? יאללה, נו, ימשיך כבודו.
טוב, אז יאללה, אז בנינו את התוכנית העסקית. בוא נדבר רגע על מה עושים הלאה. בסדר, מה העיקרון השני?
צבנו חזון, בנינו תוכנית, יש לנו יעדים, יש לנו משימות ברורות, 1, 2, 3, 4 עושים, יודעים שיש התכנות, חישבנו הכל, קלטנו שזה פיקס, מצוין.
יפה, עכשיו יש עוד שני דברים שאתה צריך לעשות בדרך.
כן.
אחד, זה קודם כל, לנהל את זה מבחינה כלכלית, מספרית. להבין היטב את המספרים שלך.
מה ההבדל בין לנהל את זה לבין לתכנן את זה? בוא תתן לקהל שלנו רק הבנה פה.
אוקיי, יש את התכנון בהתחלה שאתה יוצא לדרך, אתה מכין איזשהו תקציב, איזושהי תחזית, מה הולך לקרות.
כן, סוג של יעד בווייז.
בדיוק, שם את היעד בווייז. אבל עכשיו מתחיל להתגלות כל מיני דברים בדרך. יש פקקים, יש אור אדום, פה יש שיפוצים, צריך לעקוף.
פאנצ'ר פתאום בגלגל.
שנייה, פאנצ'ר, כן.
שוטר ששם
שינוי את תנועה. יש לך כל הדרך תזרים מזומנים שזז לך, ואתה חייב להתחיל לנהל אותו כמו שצריך, ולעשות מעקב מסודר על מה קורה איתך, מה הרווחיות שלך, כמה אתה מוכר, אתה עובד לפי התוכנית שלך, לא עובד לפי התוכנית. אם תכננת לצורך העניין להיות ברווח גולמי, סתם לדוגמה, של 40% ובסוף אתה על רווח של 5%, מה קורה פה? האם העסק הזה צריך לעבוד בכלל?
לגמרי.
אולי הוא לא עובד טוב בכלל, אולי לא תכננתי פה מיליון דברים ועשיתי טעויות, ואז אני רגע עושה עצירה, שוקל מה לעשות, שנייה, איך אני משפר, וממשיך הלאה. אז זה למעשה הניהול של המספרים, בסדר? מי שלא מנהל את המספרים שלו בעסק, זה אני אומר לך, שחר, זה על גדר פשע.
וואו.
בסדר? ככה אני מסתכל על זה.
אני מסכים.
והרבה מאוד עסקים לוקחים החלטות בתוך העסק שלהם, זה שהם רוצים לבנות ורוצים שיתקדם, על סמך תחושות הבטן, דיברנו על זה אתמול, ושזה טעות ענקית.
כן. אין בעיה לעבוד, אין בעיה לעבוד מתוך תחושות בטן, אבל בוא אני אגיד משהו קטן לגבי תחושות בטן. התחושות בטן שהיו לך בגיל 6, והתחושות בטן שיש לך היום, זה לא אותן תחושות בטן. נכון?
כן.
יפה. והתחושות בטן שיהיו לך כבן אדם מלומד, והתחושות בטן שיש לך כבן אדם לא מלומד, זה גם לא יהיו אותן תחושות בטן. למען האמת, מרצה אחר שלי, מהתואר בהנדסה, בשם אייל לוי, מרצה לפיזיקה, גאון, דוקטור לפיזיקה, אני זוכר שהוא אמר לנו בשיעור הראשון שלנו בפיזיקה, כי כולם עשו פרצופים של פאק, למה אני פה? אוקיי, חוץ ממני, אולי רק אני התלהבתי מהפיזיקה. ואני זוכר שהוא אמר לנו, חבר'ה, הוא נתן לנו תרגיל, והוא אמר, מה דעתכם התשובה? מה הפתרון? וכולם טעו, גם אני, כולם טעו. ואז הוא אמר, חבר'ה, אתם יודעים למה טעים? אתם טעיתם? כי עבדתם מתוך האינטואיציה שלכם. ואז הם אמרו, מה, אבל זה הכי הגיוני, זה הכי הגיוני. הוא אמר, נכון, זה הגיוני עם הכלים שיש לכם היום. כשתסיימו את הקורס, אתם תקבלו ארסנל כלים חדש, ואתם תראו שהאינטואיציה שלכם תשתנה. ואז אתם תוכלו גם להגיד את התשובות הנכונות. זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. אני סיימתי את הקורס הזה, אגב, קיבלתי, אם אני זוכר נכון, 90, לא 95 או 98, לא זוכר אם זה היה מבחן הזה או אחד אחריו, מעל 90. ואני זוכר את זה, שאחרי שקיבלתי את הכלים, אני התחלתי גם להסתכל על העולם אחרת. והתחלתי לראות שאני צודק יותר בדברים מסוימים.
כל מיני game changers כאלה, ששנים לך את כל התודעה.
ופתאום האינטואיציה שלי השתנתה. כאילו מה שפעם היה בתחושות בטן נכון, היום כבר לא. היום יש תחושת בטן אחרת, יותר חכמה.
כן, התחושת בטן בסוף היא יורדת מפה.
נכון, היא באה מהראש.
היא באה מהראש.
ואחרי זה יורדת
לדפוס. ויש המון באינטואיציה. אני ואתה... אנחנו אנשים מאוד אינטואיטיביים, אנחנו יודעים לזהות.
אבל אנחנו גם מאוד אנליטיים.
בדיוק, אבל אנחנו גם יודעים לשים את זה ביחד. זאת אומרת, שכשאנחנו מנתחים לצורך העניין עסקה, אני נתח גם את הבן אדם וגם את המספרים שלו.
אמת.
אני לא אגיד, רגע, הוא נראה לי בסדר, אז יאללה, נתקדם. לא, תן לי לראות את המספרים של העסק.
גם וגם.
תן לי לראות אם זה עובד טוב ועושה לי שכל. ואנשים שפועלים רק על הצד האינטואיטיבי, הם מאבדים משהו בעסק.
וואו, כל כך. וואו, אני רואה את זה כל הזמן. תדע לך, אורן, אני חושב שאתה גם ראית את זה עליי כבר בהיכרות הראשונה שלנו. אני תמיד גם חושב וגם פועל מהמקום של אני מתרשם מהבן אדם, זאת אומרת לפני הכל, אבל אני תמיד שואל שאלות קונקרטיות ואני תמיד יורד לרזולוציות ואני תמיד שואל שאלות אפילו נתקע איתך על נתונים ועל מספרים, ואגב ראיתי שאתה נהנה מזה, המשכתי להתקיל אותך במספרים ונתונים וראיתי שאתה עוד יותר נהנה מזה ואמרתי טוב אנחנו נהיה חברים טובים. למה? כי חייב להיות באוריינטציה, להבין איפה אתה חי. העיניים, האוזניים, הראש לא תמיד יודעים בדיוק איפה אתה נמצא. בשביל זה יש שיטות, יש מתמטיקה, יש נוסחאות, יש דרך שאפשר לבדוק, יש כל מיני דברים וכלים, שכל אגב, כל אחד יכול לעבוד איתם, כל אחד יכול לעבוד איתם, אבל צריך לבוא וללמוד.
כן, אז אני אתן רק את הדגשים שלי למה לעשות פה בניהול הפיננסי. חברים, אם אתם מנהלים עסק, תעקבו אחרי המספרים שלכם לפחות אחת לחודש. לפחות אחת לחודש. אני אומר לכם שככל שאתם תהיו יותר גדולים, המעקב הזה צריך להיות יותר ויותר תדיר. זאת אומרת, זה צריך להפוך מאחד לחודש לאחד לשבוע, ויכול להיות אפילו אחת ליום. אני כשראיתי אנשים בעלי הון עצום, טייקונים, איך הם מנהלים את הכספים שלהם, אני ראיתי את הדוחות החודשיים שהם מקבלים, הדוחות השבועיים והדוחות היומיים שהם מקבלים, וזה ברמה שהם הנדסו להם את זה, לספרים כאלה שהם יודעים בדיוק לקרוא. זאת אומרת, כן, יש להם את התמצית, כן, מנהלים בהתחלה שהיא אומרת להם מה הבולט פוינטס, בסדר, מה עיקרי הדברים, ואחר כך הם יורדים לרזולוציות שהם רוצים, זאת אומרת, מהמקרו למיקרו, כן, לאט לאט, אבל הם יודעים...
בעצם כל ה-KPI, כל המספרים בדיוק, של העסק.
נכון, הם יודעים לנתח את העסק שלהם בצורה טובה בכל רגע נתון, ואז זה אומר שאם יש שריפה, הם יודעים לחבוט אותה. אם יש הזדמנות, הם יודעים לזהות אותה.
שזה כמו חיישנים, כמו בדיוק. שיש חיישנים. אם כואב לך, אתה לא יודע שכואב לך, אתה יכול בטעות לעשות לעצמך נזק.
בדיוק.
אז בעסק אתה חייב שיהיו לך את החיישנים, אתה חייב את הנתונים, אתה חייב לראות, אתה חייב לדעת.
כן.
ואם אין לך את החיישנים, אתה יכול לעשות נזק לעסק.
ואני הולך רגע לכמה דקות אחורה למה שאתה אמרת, שכבעל עסק אתה צריך להיות כל הזמן מחובר גם לסביבה שלך. אני יכול להגיד לך כזה דבר.
נכון.
בקורונה היו הרבה עסקים שקרסו.
אמת.
אבל היו הרבה עסקים גם שפרחו פרצו. ופרצו בטירוף.
נכון.
וזה אותם עסקים. זאת אומרת, זה לא שעסקים חדשים.
לא מנישות אחרות או תחומים
בדיוק,
אחרים.
בדיוק. זה לא אמת. אלה אמת. שישבו בבית ובחו על הדוחות שלהם. זה אלה שזיהו את הפוטנציאל ואת ההזדמנויות. ואמרו, אני ערני, אני אחד, אני לוקח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, לקחו את הסיכון והרוויחו. ואני אומר לך, אני ראיתי אישית מולי...
סיכון מנועל.
אני ראיתי חברות, בזמנו כשהייתי רואה חשבון, שהרוויחו עשרות מיליונים של שקלים במהלך הזה של קורונה, בטווח של כמה חודשים, ממהלכים שעשו, מה שאני קורא לזה עם ביצים. זאת אומרת, לקחו את הסיכונים, אבל עשו אותם בצורה מושכלת, מחושבת, והיה בזה הרבה אינטואיציה, אבל גם הרבה הרבה מאוד כלכלה ושכל, וזה מה שצריך לעשות, ככה צריך לנהל את העסקים.
כן.
בסדר?
מדהים. אז תשמע, תראה, אני חושב ש... קודם כל, איזה כיף, אני קצת מקנה, אני אומר את זה, נשמע, כאילו אני אף על עצמי, אבל אני קצת אף על עצמי, קצת מקנה באנשים שמקשיבים לנו כרגע, אתה יודע למה? אני אומר עצמי, איפה היו הפודקאסטים האלה כשאני הייתי בהתחלה שלי? היו לי פודקאסטים מארצות הברית, אבל שם החוקים שונים, המיסוי שונה, הכל שונה. איפה היה פודקאסטים כאלה בישראל? לא היה. לא היה, ואני גם חושב שעדיין אין. אגב, בטח לא בסקייל הזה, לא ברזולוציות האלה. אני קצת מקנה בחבר'ה ששומעים אותנו כרגע, כי אני אומר לעצמי, אני הייתי צריך למצוא את כל התשובות, ולשלם את כל הכספים ואת כל ההשקעה הזאת, ולעשות חתיכת דרך... על עצמי, על חשבון עצמי, ואני הכי walk the talk, זאת אומרת, אני קודם כל פועל, אחר כך, זאת אומרת, מתחיל לשאול את השאלות הנכונות, אבל אחרי שיש לי דגימות של
שחר, אמת. שחר, אני הולך לעשות לך משהו מגניב.
נו.
מה ההשקעה הראשונה שעשית בעסק? בכמה כסף?
השקעה הראשונה, כן. 45 אלף שקל.
תוך כמה זמן החזרת אותה?
תן לי לעשות שנייה חשבון. זה היה ההשקעה של 45 אלף שקל, ואחרי זה הוצאתי עוד אני אגיד לך כמה הוצאתי עד שהתחלתי להחזיר.
45, תוך כמה החזרת?
משהו כמו בערך חצי שנה.
יפה.
חצי שנה.
שאל אותי.
אבל לא חצי שנה שהחזרתי את זה פעם אחת, חד פעמים.
רגע, אני עושה תרגיל.
חצי שנה שעשיתי כל חודש 45,000 שקל.
אוקיי, לא משנה, אתה תוך חצי שנה החזרת 45,000 שקל, מכאן ואילך מה שעשית זה מצוין, אבל בוא, את 45 הראשונים, חצי שנה לקח לך להחזיר, ומפה ייצרת מקור הכנסה שעובד, זה מה שאתה אומר.
נכון. תרנגולת שמטילה בצדה.
שאל אותי.
אורן, מה הייתה ההשקעה הראשונה שלך וכמה...
אז אני השקעתי 30,000 שקל, והחזרתי אותם תוך חצי שנה.
וואו, זה דומה.
דומה. הלאה, השקעה השנייה שלך. תוך כמה זמן... כמה ותוך כמה זמן החזרת?
השקעה הגדולה שעשיתי, אני מדבר, אני אקח אפילו level up. 100,000 שקל השקעה, זה היה 98,000 אם לדייק.
כן.
על ליווי גם עסקי שאני לקחתי כשהייתי צריך לגדול. האמת היא שפה החזרתי אותה יותר מהר. תוך חודשיים הצלחתי להחזיר את ההשקעה השנייה הזאת. כי למדתי כבר איך לעשות את הכסף, ופה רק למדתי את הכלים של לעשות את זה בסקל יותר גדול. זה קרה תוך חודשיים.
שאל אותי.
כמה השקעה שנייה וכמה
זאת? 60,000. תוך חודש וחצי.
וואו, זה ממש דומה. איזה קטע, לא
תיאמנו את זה. מה אנחנו לומדים? מה אנחנו לומדים? שכנראה ההשקעות האלה משתלמות. זאת אומרת, אם אני ואתה יודעים להסתכל...
הפתעת אותי עכשיו, אגב, תדע לך.
זה ההפתעה, זה לא היה מתוכנן כל הדבר.
נכון.
אבל מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה שגם ככל שאנחנו משקיעים יותר, אנחנו גם יודעים להחזיר את זה יותר מהר.
נכון.
נכון?
אמת.
למה? כי נוצרת פה המחויבות שלנו.
נכון.
אנחנו לא רוצים להפסיד כאלה סכומים.
בטח. בוא נעשה את זה הכי פשוט. למה להתאמץ?
אגב, שחר, once נפרץ לך 45, 100, זאת אומרת, אין לך בעיה גם לשים 200,000 שקל על העסק היום, נכון?
אפילו יותר.
אוקיי, זה מזכיר לי גם משהו שדיברת עליו בנבחרת בשבוע שעבר.
שמה?
וואנס אתה מתרגל להשקיע סכומים,
כן.
ואתה יודע גם להחזיר אותם, כי אתה סומך על עצמך שאתה תחזיר אותם, זה קורה.
נכון.
וזו התשובה הכי טובה ללמה צריך לעשות השקעות בעסק.
בוא אני אסביר איך אני מסתכל על זה, זה הכי פשוט בעולם. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים שנייה על מכון כושר, אני בנוש שאוהב להתאמן, אתה יודע את זה.
כן.
ואני הולך למכון כושר, ויש
גם לי... גם אני, אל תלכלך.
גם אתה, לא אמרתי שאלה. ויש לי מאמן כושר, והמאמן כושר הזה הוא בעצם כל חודשיים בערך מחליף לי תוכנית, יש לי תוכנית, ואני עוקב אחרי התוכנית עם טבלת אקסל כזאת, והוא במעקב עליי שבועי ויומי, כל הזמן רואה מה אני עושה, כמה עליתי במשקלים, כמה סטים עשיתי, כמה חזרות, ממש ברמות, ברזולוציות הכי נמוכות שיש, הכי קטנות. והוא ממש ממש מלווה אותי ובודק מה אני עושה כל הזמן, הוא גם מבקש ממני, תשלח לי סרטוני וידאו שאני רואה שאתה עושה נכון, והטכניקה תמיד נשמרת והיא לא נפגעה. בבקרה מלאה עליי. עכשיו, נכון שבהתחלה להרים משקלים כמו היום שאני מרים, אני מרים היום משקלים, אז סתם דוגמה, לעשות דחיקת חזה עם איזה, כמה זה? 35, 35, זה 80?
70.
70, סליחה, ועוד 20 זה 90. 90, אמות הוא 20. אז 90 קילו דחיקת חזה אני עושה, ופעם הייתי נגיד עושה 25 קילו כל צד. אז זה היה באמת 70, זה היה 70 קילו סך הכל. מ-70 ל-90. אז נכון שבהתחלה להגיע ל-70 לקח לי זמן, כי הייתי צריך לפתח את השרירים, לקח לי זמן. אבל הקפיצה בין ה-25 שכבר שלטתי, זאת אומרת, ה-25 קוצה עד ה-70, שהצלחתי להגיע, ל-90 הייתה הרבה יותר מהירה, כי כבר בניתי בסיס של שרירים, ולמדתי איך לעבוד במכון, ולמדתי גם איך להתפתח.
ומה הרצון שלך? הרצון שלך גם להגדיל... להרים עוד את המשקל, נכון?
בטח.
ומה קורה אם אתה עוצר?
השליטה גדלה.
ומה קורה אם אתה עוצר רגע, נגיד אם אתה נפצע, או שאתה לא מתאמן איזה חודשיים, מה קורה?
אתה חוזר אחורה, אתה מתנבל.
חוזר אחורה. נכון. דומה לעסקים.
מאוד דומה לעסקים. זה שריר, אתה בונה אותו.
זאת אומרת שאנחנו בונים שרירים פה של עסקים, גם אצלנו במוח.
נכון. אני קורא לזה...
השריר התודעתי פה עובד מאוד מאוד חזק במוח.
נכון. אני קורא לזה אינטליגנציה עסקית. גם המוח הוא שריר. וזה אינטליגנציה עסקית. נכון? יש אנשים שהם הטייקונים שאתה מדבר עליהם. יש להם אינטליגנציה עסקית מאוד מאוד גבוהה.
ואני... למה? כי הם עלו בסקיילים כבר, תחשוב.
כי הם עשו, הם הרימו את המשקלים.
100, 200, מיליון, רגע, הגיעו כבר ל-100 מיליון.
הם הרימו את המשקלים, הם הרימו את המשקלים, הם לא עצרו, הם כל הזמן אמרו, לא, לא, אני לא עוצר פה, זה לא מספיק, לנשים עוד פלטה, עוד משקולת, עוד קצת. וככה הם גדלו למשקלים הגבוהים, שזה בדיוק כמו במכון, נכון? כי... אין מה לעשות, אנחנו רוצים להיות, זה, אולי נקרא לזה body builders בעסקים, זה חזק, אוקיי? ואני מאוד 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 מאמין בזה. אורן, תן לנו עכשיו עוד איזה משהו, שאנחנו ככה, זה ממתק לחג, אנחנו יוצאים פה מעבדות לחירות, תן לנו איזה משהו.
תשמע, אני אתן לך את אחד הממתקים, שלקחתי אותם מעולם ההתפתחות האישית.
ממתק אשר להרבה, לפסח, אבל.
כן, כן, בהרבה ספרים שקראתי, וזה מה שנקרא עיקרון האקסטרה מייל. מה זה עיקרון האקסטרמל? זה תמיד לעשות מעבר למצופה. בסדר? תמיד לתת את לא את ה-100% שלך, את ה-120, את ה-200%. למה? תן לך דוגמה. נגיד, כשהייתי שכיר, אז הייתי בא הכי מוקדם לעבודה, והולך הכי מאוחר. למה? כי ידעתי שהשעות האלה ברמת תפוקה, אני אתן הרבה יותר תפוקה מאחרים. גם אני אתאמץ, אני לא אצא להפסקות, אני לא אצא לזה. למה? כי היה חשוב לי לתת תפוקה ולהראות שאני עובד כמו שצריך. האם זה ישתלם לי? ברור. לאט לאט, אתה יודע, הסביבה ראתה את זה, המנהלים ראו את זה, הקולגות ראו את זה, הלקוחות ראו את זה, ואמרו, תשמע, אורן, זה משקיע, תראה איזה שעות הוא עובד, זה עובד לי על העסק. אתה מבין?
וגם הפכת להיות הרבה יותר מומחה מנסת, כי השקעת יותר זמן.
כי השקעתי יותר זמן והשקעתי את עצמי. עכשיו, האם יש לזה מחיר? יש לזה מחיר.
יש לזה מחיר, בטח.
הכל טוב. אבל האם זה שווה את הקידום שלי? אני מאמין שכן.
אבל איזה מחיר יש לזה? לשתות בירה פחות עם החברים בבר.
או משפחה, זה גם כן מחיר.
או משפחה, בסדר.
זה מחיר.
אבל אני חושב ככה, בוא אני אגיד לך משהו, זה כן לדבר על זה, שגרי וי, שמעתי אותו אומר את זה, פעם שאל אותו איזה מישהו צץ מהקהל, וגרי וי עומד תמיד מול קהלים של מאות אלפי אנשים, מאות או אלפי אנשים, וגרי, הוא שאל את גרי, גרי, תגיד, אני לא בבית מספיק, אני עובד כל הזמן, ואני מרגיש שאני רגשות אשם, לגבי זה שאני לא מספיק עם המשפחה שלי, לא מספיק עם הילדים שלי, אני כאילו מרגיש שאני לא שם בשבילה. אז גרי אמר לו, שזה הדבר הכי טיפשי שהוא שמע. הוא אמר, אתה יודע כמה אהובות יש שנמצאים בבית כל היום עם הילדים, והאישה והילדים כבר לא יכולים לראות אותם יותר? הוא אמר, אתה, כשאתה מגיע, אפילו אם זה שעה, שעתיים, ביום, או אפילו בשבוע, אבל אתה נותן ערך של בן אדם מצליחן, שיודע לחנך את הילדים שלו להצלחה, ולהסתדר בחיים, ולבנות את עצמו, אתה נותן הרבה יותר ערך מאיזה אבא כזה, כלומניק, שמקלף קלמנטינה בסלון, ולא עושה עם עצמו כלום. וזה העיר לי נקודה כל כך חשובה, שזה הכל בסוף עניין של, לא, זמן, זה זמן כפול ערך. אוקיי, זה השווי שלך.
תשמע, אם המורה של הבת שלי באה אליי ואומרת לי, אורן, המורה שלי דיברה עליך, על הפודקאסט שלך, זה כבר אומר שכנראה...
אתה רואה?
זה עשה את שלו.
איזה יופי, איזה כיף, יאללה, איזה טענה.
תשמע, אז האקסטרה מייל, דיברתי על השכיר, אבל בואו ניקח את זה גם לעסקים, גם בעסק. כשיש לך לקוחות, אתה נותן להם שירות, אני אתן את הדוגמה הזאת, אבל יש הרבה דוגמאות בתוך העסק.
ברור.
אבל כשאתה נותן ללקוחות שלך שירות מסוים, והם מצפים למשהו X, ואתה נותן להם 2X או 1.5X, אתה מבין שהדבר הזה הוא חוזר אליך.
בטח.
כי הערכה הזאת חוזרת אליך, אם זה בדמות המלצה, אם זה בדמות הוקרת תודה, ואיך זה שזה מתפשט לסביבה הקרובה של אותו בן אדם שליווית, וזה קרה לי המון. זאת אומרת, הרבה פעמים שנתתי לאנשים הרבה יותר ממה שהם ציפו, זה חזר לי ובענק,
כן.
ובצדק. אתה יודע, היקום בסוף, אתה נותן לו, נותן, נותן, הוא גם יודע להחזיר את זה, זה כמו...
חד משמעית, חד משמעית.
כן.
תשמע, ויותר מזה, בוא ניקח גם את הרגע, את הצד השני של המתרס, כזה מהכיוון השני. אני חושב שאם היום, לדוגמה, לא הולך לכם בחיים כמו שאתם רוצים, והעולם סוג של מתחזר אליכם, כתבתי את זה אגב בספר שלי, יש לי פרק על זה. נניח שהעולם מתחזר אליכם. אוקיי, אתם שואלים את עצמכם, למה העולם מתאכזר אליי? למה העולם לא מטיב איתי? למה הכל לא הולך לי? למה אין לי מזל? למה הכל משתבש לי? למה אני לא מספיק מצליח כמו שאני יודע שאני אולי יכול להיות? ולמה הוא כן ואני לא? למה היא עזבה אותי? אנשים שעברו פרידה. אוקיי, אז תראו. אני אגיד לכם את זה, שוב, זה נוגע בדיוק במה שאתה אמרת. העולם מתגמל אתכם על מה שאתם נותנים. העולם יודע לתגמל. אבל על מה? רק על מה שאתם נותנים. אם אצלכם זה הכל רק בכוונות טובות, העולם לא מתגמל על כוונות. מה שאומר שכדי שהעולם יתגמל אתכם, ובאמת אתה אומר שהיקום ייתן לך בחזרה, אתם צריכים להיות האנשים שנותנים פי כמה וכמה וכמה. ולהיות תמיד במקום הזה של האקסטרה מייל של הנתינה. אקסטרה מייל בנתינה, אוקיי? אם אתה אקסטרה מייל בנתינה, ואתה כל הזמן דואג לתת ולעשות טוב, הרוע לא יצליח להדביק את הקצב שלך. הוא לא יצליח, גם אם הוא ינסה. כי קצב הבנייה וקצב הנתינה הוא הרבה יותר גבוה. אז אם אתם היום נמצאים במקום שלא הכי טוב לכם, תשאלו את עצמכם, איפה אני חוסך על לתת החוצה לאנשים שצריכים את העזרה שלי? על מי אני חוסך? זהו, זה מה שאני חושב על הנושא.
לגמרי.
טוב, אז חברים... סיימנו, אורן?
תשמע, יש לי את עשרת הדיברות, אז אני אשאיר את כל ה... כן, עשרת הדיברות של העסקים, זה ספר שכרגע אני כותב, ונוציא אותו עוד מעט גם לעולם, ואתה יודע, כשהוא יהיה מפורסם, אז יש שם את שאר הדברים, אני חושב שנתנו פה המון המון נקודות וחידודים, שלגמרי יעשו את החג הזה מעורר חשיבה לכל מי ששומע אותנו.
וחברים, אני חושב שאולי זאת ההזדמנות שלכם לעשות שנייה חושבים ולהגיד לעצמכם, רגע, אולי מגיע לי סוף סוף באמת לצאת מעבדות לחירות.
חג האביב, חג של התחלות חדשות,
yeah.
של צמיחה.
כן. כאילו אם כבר עצירות מהמצות, אז לפחות בוא נהנה מזה.
לגמרי.
יאללה חברים, אז שמחנו לתת לכם שירות, אקסטרה מייל מה שנקרא. אז שיהיה לכם חג חירות שמח, חג פסח שמח. אנחנו היינו כאן שחר קייקו ואורן ביטרמן, ונדבר איתכם באייטם הבא של הכל סביב הכסף.